חשמל בשבת. יש שם נקודה, אני חושב, מעניינת שקשורה להפשטה. אולי ניתן איזושהי הקדמה קטנה. איפה נתקלתי לראשונה בענייני החשמל בהלכה בשבת, חשמל בשבת בהלכה? גרתי בבני ברק, והגיע אליי איזה מישהו שגר לא רחוק ממני, והוא גם קרוב שלי, עשו קרוב רחוק שלי, והוא גם קרוב, היה קרוב של פרופסור לב, שניהם כבר נפטרו מעל. והוא הביא לי, הוא שאלתי אם הוא יכול להביא לי ספר של פרופסור לב שנקרא מערכי לב, על הלכות מכשירי חשמל בשבת, עניינים כאלה. הוא אמר שזה ספר שאף אחד לא קורא אותו, זאת אומרת, הוא נופל בתווך, כי יש בו שילוב של טכנולוגיה ומדע עם דיון הלכתי.
אתה מכיר את זה,
מה?
אתה מכיר את
התופעה. כן. אז הוא אומר, אף אחד לא קורא, אף אחד לא מגיב, והוא היה שמח אם מישהו ככה יקרא וישלח לו הערות ללב וכל מיני דברים כאלה. באמת, קראתי את הספר, שאלתי לו כל מיני הערות, הרבה, חלק הסכמתי, חלק לא הסכמתי, התכתבנו קצת על סביב העניין הזה. כן. אבל הנקודה היא שתוך כדי הקריאה, פתאום הרגשתי איזשהו סוג של חוויה שהיה זר לי. אתה בעצם, אנחנו רגילים לזה שיש לנו הלכה, מקורות הלכתיים, אתה רוצה לדעת מה לעשות, אתה פותח ספרי הלכה ואתה רואה מה צריך, מה מותר, מה אסור לעשות. ההלכה היא איזשהו סוג של נתון, אתה יכול לעשות פרשנות כזאת, פרשנות אחרת, אוקיי, יש מהלוקות, פה ושם, צריך להכריע, בסדר, אבל זה איזשהו סוג של נתון, מגובש בסך הכל, ואתה בתוכו צריך לקבל החלטות. עכשיו שם, התחושה הייתה, שאתה בעצם נמצא לא יודע מה, לערס לידתו של התחום הזה, כי זה בכל זאת כבר קיים כמה זמן, התחום הזה של חשמל בשבת, או חשמל בכלל, אבל עדיין, זה תחום בהתאבות. זה תחום בהתאבות שבו אתה מתחיל לראות איך דנים במיקרוגל מותר או אסור, בישול כזה או אחר, חשמל, כל מיני סיטואציות עם כל מיני סוגי מכשירים חשמליים, איך מנתחים אותם, מה זה נקרא גרמה, במובן החשמלי זה מאוד לא פשוט, מה נקרא גרמה. גרמה במובן היומיומי, בסדר, אבל אם מעגל חשמלי עושה תרגיל כזה, זה גם גרמה, או שרק שבן אדם עושה את זה ככה, זה גרמה. אז מעגל חשמלי, מה נשנה אם הוא עושה את זה מפה או משם, הוא מזרים אלקטרונים, ובסוף זה מתחיל לעבוד, מה... אז יש פה כל מיני קונספציות שצריך לקבל החלטות נורא בסיסיות עליהן, ואחרי זה אפשר ליישם לכל מיני תחומים ולהחליט מה מותר, מה אסור, מה חייבים. והתחושה שלי הייתה שעם כמה וכמה דברים לא הסכמתי עם הניתוח שלו. באמת איש חכם, תמיד חכם מובהק, באמת יודע את החומר היטב, זה לא תפסתי אותו לשטויות כמובן, אבל יש דברים שלא הסכמתי, זה שיקול הדעת, דברים כאלה. ופתאום הבנתי שבעצם... יכול להיות שעכשיו נגיד אני, הרי בסופו של דבר, מה יצא מהתחום הזה בסופו של דבר? כרגע, מתי שהתחום הזה מתגבש, מי שבסופו של דבר מגבש את התחום הזה, זה אוסף של 3-4 אנשים. זה הלכות חשמל בשבת. זאת אומרת, זה פרופסור לב עם עוד איזה אחד או שניים, רב שלוי מזלמן שהיה קצת מוכן להיכנס לסוגיות האלה, אבל שהוא לא איש מדע וטכנולוגיה, אבל הוא יהודי, גם יהודי חכם וגם יהודי שמוכן ללמוד. זאת אומרת, הוא מוכן להיכנס לסוגיות. זה נדיר מאוד אגב, גם בין פוסקים. מעט מאוד פוסקים נכנסים להוביע קורה בתחום מקצועי שדורש הבנה. ולכן בסופו של דבר על התחום הזה יושבים 3-4 אנשים. והם יקבעו את ההלכה לדורות, אחרי שזה מתגבש כבר כולם, אתה יודע, זה מותר וזה אסור, הכל כבר, כאילו זה נתון, אתה פותח שמירת שבת כהלכתה, ואתה רואה מה מותר ומה אסור, ומה זה שמירת שבת כהלכתה. ובסך הכל המסקנה שיצאה מהדיון שלהם עכשיו, הם לא הוציאו את זה מהגמרא, והוא בדק שיטות ראשונים והגיע למסקנה. הכל תלוי בפרשנות, הכל תלוי באיך אתה רואה את הדברים האלה. עכשיו אם אני משכנע אותו או שהוא ישכנע אותי, לא משנה, מה ההלכה תשתנה. עוד 10 שנים, זאת תהיה הלכה, זה מה שיהיה כתוב בכל ספרי ההלכה, זה מותר, זה אסור, הכל... עכשיו, זאת חוויה מאוד, מאוד נדירה בהקשר ההלכתי, ההלכה בסך הכל היא תחום די ותיק, אז ליד כמה מיטות לידה כאלה אפשר לעמוד, כן, לידתו של איזה תחום הלכתי כזה, ולראות איך העסק הזה באמת, ושיכולה להיות לך השפעה על איך שבסופו של דבר העניין הזה מתפקד. מה? וגם אחריות, נכון? כן, לכן אני אומר, יש פה, זה מרתק. אני, כי אז הייתי עוד ככה הרבה יותר צעיר מהיום, וכאישי בבוקר אז מזלזלים בהלכה, מה זה הלכה? הלכה זה לכאלה שלומדים בעל פה משנה ברורה, זה לא, לא רציניים. החבר'ה הרציניים זה הלמדנים, לא, לא עוסקי ההלכה. וכמובן, עם הזמן למדתי שזה שטויות. זאת אומרת, הלכה זה תחום מרתק. זה תחום מרתק לא בגלל שאתה, אם אתה מסתכל על משנה ברורה ואתה אומר מה כתוב פה, מה כתוב שם, זה באמת לא, לא מעניין. אבל אם אתה חושב על איך מיישמים דברים, איך מפרשים דברים, מה הרלוונטיות, איך אתה מדמה מילטה למילטה, כל הלמדנות בסופו של דבר נכנסת מאחורי ההלכה. יש איזושהי תחושה שכשלומדים למדנות אתה אומר סברות ואתה עושה פה ואתה עושה שם. אתה אומר הלכה, אתה אומר מה, מה כתוב בספרים האלה ואתה מיישם. זה לא עובד ככה. פסיקת הלכה באמת, לא כמו שהרבה אנשים לא עושים את זה ככה, אבל פסיקת הלכה באמת זו פסיקת הלכה, צריכה להתחיל מיון למדני, מניתוח למדני, ואז להגיע למסקנה. זה מה שיפה, שאחרי הניתוח הלכני אתה גם מוכן לעמוד מאחוריו ולפסוק הלכה, לחלל שבת על בסיס הניתוח שלך, לא להגיד וורטים ולהישאר בחיים. בישיבות הרבה פעמים מחלקים את לימוד ההלכה מלימוד העיון. כן, הלכה עושים זה חצי שעה, משהו כזה. ולימוד העיון רוב היום, או חצי הראשון לפחות של היום, לומדים לימוד עיון, מים, השונים והאחרונים, או מסברות לפה וסברות לשם. זאת שערוריה בעיניי. זאת שערוריה, לא, צריך ללמוד גם משנה ברורה, כי לא את כל ההלכות אתה תצליח למצות מיסודותיהן ולהגיע למסקנות. אבל בסופו של דבר, הניתוק הזה שאומר, את זה אנחנו לומדים ושם אנחנו אומרים מה שבא לנו. סברות מפה ולשם, כן הגיוני, לא, מה זה משנה? אתה, אין אחריות, יכול להגיד מה שאתה רוצה. יש לך דין כזה ודין אהוב, יש לך מערכות והברקות, למדניות, הכל נהדר. תעמוד מאחורי זה, תגיד שאתה מוכן לחלל שבת על בסיס, בסיס החילוק הזה. אז אתה תגיד אותו גם יותר באחריות את החילוק, גם הלמדנות שלך תראה אחרת. לא רק הפסיקה, שני הדברים יראו אחרת. היום שום דבר, בלמדנות אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה, ובפסיקת הלכה אתה עושה מה שכתוב במשנה ברורה, אז מה, מה הבעיה? אין שום בעיה. כן.
אם
תרשו לי
שתי
הערות
אחת,
וזה הרב
רק מרבינות אמר שאנחנו הולכים נגיד בית חולים, מפתח הדלת, או כל מקום, מפתח הדלת שקיבלנו, זה מותר. דבר שני, גם על הכרטיס האלקטרוני, גם על המותר. זה נורא יפה, הוא ידוע שהוא ממש חוקר, חוקר לעומק את הכל. אתה מנדעת להגיד שזה מותר שתדעו. דבר שני, הרע של להבין שמי שאומר שאם היו עד, אז הרי הייתה מחלוקת, מותר שאני לא יושב בחשמל. עכשיו, אם היו אומרים שאפשר, עכשיו, כל הדברים האלה, כל החיים שלנו זה רק זה. זאת אומרת, לא היה הבדל בכלל בין שבת לחול.
למה? יש דברים שאני אומר, זה לא משנה, גם דברים
נעשים
על ידי חשמל, יהיו דברים שאסורים
מצד
התוצאה שלהם,
נגיד, זה משנה. לא, עצם השימוש בחשמל, אלא כן, אלא מה עשית עם החשמל, ברור.
כן, אבל
לא, אבל בכלל, אני אגב, את סוג השיקולים הזה שעולה הרבה, אני מאוד לא אוהב אותו, אני חייב לומר. לא אוהב אותו.
מה?
את הסוג השיקולים שאמרת בשם הבן שלך. אני הרבה מעלים את זה.
זה לא השיקול, זה לספר מה זה.
לא, אבל יש כאלה שמשתמשים את זה כשיקול. בעצם היה צריך לאסור את החשמל, כי אחרת שבת הייתה הופכת להיות חול. אז אתה תהפוך לחול, אני לא מבין. או שאתה עושה תקנות, וזה בסדר. הוא דין דחון, עושה תקנות. אבל אל תספר לי סיפורים פרשניים שזה בונה, או שזה מבהיר, או שאני לא יודע מה, כי אתה לא רוצה ששבת תהיה חול. זה כמו פרגמטיזם פילוסופי. פרגמטיזם פילוסופי מכפיף את ה את ה את האמיתי למועיל. זאת אומרת, אתה רוצה בעצם שמשהו יועיל, אז אתה מגדיר אותו כאמת, ואתה לא מפריד, וזאת שאלה חשובה, מה מועיל ומה לא, מה מזיק ומה לא, אבל צריך להפריד אותה מהשאלה של מה נכון ומה לא. והרבה מאוד מהדיונים ההלכתיים לא מפרידים. אתה, מניינים שוויוניים של נשים, כן, זה גם שם מאוד מאוד נפוץ העניין הזה. מיד אנשים עוברים לטיעון, רגע, רגע, מה יקרה, ובסוף איך ייראה, קודם כל תגיד לי מה מותר ומה אסור. אחרי זה תגיד, תראה, זה מותר, אבל תשמע, יש לזה השלכות, ובכל זאת כדאי לאסור את זה, או כדאי לא לעשות את זה, לא לאסור. לאסור אי אפשר. אבל מה שמותר, אז הוא מותר, אי אפשר לאסור אותו. מה שאתה יכול זה להמליץ לא לעשות אותו, למרות שהוא מותר. אוקיי? מה? בדיוק, אז מרוב פחד שלא יקשיבו, אז אומרים לא, זה אסור הלכתית. אלא מה, שבכפר הגלובלי שלנו, צ'יק צ'אק בשתי הקשות בגוגל, אתה מיד מגלה אם זה מותר או אסור, ולמה יש 10 פוסקים שאומרו שזה מותר, ואין זה שום בעיה. ואז הם מאבדים אמון במה שאתה אומר, ולא יש שמאבדים אמון במה שאתה אומר, זה כשתגיד שמשהו באמת אסור, לא ישמעו בקולך, כי כבר לא מאמינים לזה. ולכן ההפרדה הזאת היא הפרדה מאוד חשובה גם בתחום הלמדני בישיבות וגם בתחום בחיים. זאת אומרת, שאתה פוסק הלכה, מאוד חשוב לעשות הפרדה בין מישור של נכון לא נכון, מותר או אסור הלכתית, לבין השאלה של מה ראוי ומה תהיינה השלכות ומה... זה דיון אחר, זה דיון של מדיניות הלכתית. זה לא... אם במקום שבו יש סנהדרין, הם ורק הם יכולים להפוך את השיקול של המדיניות להלכה. איך? על ידי תקנה או גזרה. הם לא יכולים לקבוע את זה כהלכה דאורייתא כמובן, זה בל תוסיף. מה שהם יכולים לעשות, כיוון שכמדיניות אנחנו חושבים שככה ראוי לנהוג, נקבע איסור דה רבנן או חובה דה רבנן לעשות ככה. ואז הם הופכים את שיקול המדיניות לשיקול הלכתי. אבל בשביל זה צריך סמכות לסנהדרין. גוף שאין לו את הסמכות הזאת, רב או פוסק או בית דין או מי שלא יהיה, שאין לו את הסמכות, לא יכול לעשות דבר כזה. גם אם הוא עושה דבר כזה, אז הוא שקרן. ויש הרבה שקרנים אגב. שקרנים מכוונות טובות. זאת אומרת, הדרך לגיהנום רצופה בכוונות טובות. אבל הם שקרנים. הם אומרים שמשהו אסור, והוא לא אסור. בגלל שהם מפחדים שלא ישמעו בקולם. אז הם לא אומרים לא ראוי, או לא כדאי, לא ממליץ, אלא אסור. זהו. זאת אומרת שאין איסור. אתה לא יכול לחדש איסורים היום. גדולי השמרנים הרי הם אלה שעומדים על זה שאסור לחדש חידושים היום. אתה לא יכול לחדש איסורים, אתה לא יכול לחדש היתרים. אז אם אתה לא יכול לחדש, אל תחדש. אין להם בית דין מוסמך, ואי אפשר לחדש דברים כאלה. אתה יכול להגיד מה מותר ומה אסור, לאור הדברים שקורים. אבל
אין לעשות גדרות כל הזמן.
אבל היום אי אפשר לעשות גדרות. אין סמכות שיכולה לעשות גדרות היום. בשביל גדרות צריך סנהדרין, שלא תסור. מה המקור לתוקף חכמים? היא לא תסור. לא תסור, יש רק לסנהדרין. יש את החינוך שאומר שיש גם בכל חכם בכל דור, וזו שיטה יחידאית. אין, לא, 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 לא סביר, לא, לא יוצא מהמקורות. לא. מה?
לפי החינוך
לכאורה, נראה ממנו שהוא ממש מפרש ככה שלא תסור. זאת אומרת שמי שעובר על דעתו של פוסק, לא יודע איך מגדירים מי זה הפוסק הזה בדיוק, הרי כל אחד יכול לבחור על עצמו פוסק, אבל לא יודע, אם יהיה קונצנזוס בין הפוסקים, לא משנה כרגע. אז כן, אז לכאורה אמור להיות שם לא תסור עם כל ההגדרות. ככה נראה, אני אומר, ככה הוא כותב, אני לא יודע. מהניסוח שלו נראה שזה לא עבורתים לבן שלו. יש לפעמים דברים, אתה מין משורשי המצווה, שיהיה כך, שיהיה בסדר, עבורתים. אבל שם נראה שהוא אומר את זה להלכה. ככה לפחות משתמע מלשונו. אבל זה עוד פעם, זה שיטה יחידאית, זה לא... פשטות זה לא ככה. טוב, בקיצור, אז לענייננו, בקיצור, אז צריך לדון עכשיו בשאלות של מותר ואסור, לא של מדיניות. לא של מה, איך תראה השבת, והאם יהיה הבדל בין שבת לבין יום חול, שאלות טובות מסדר שני. אני מדבר על הסדר הראשון, זאת אומרת, השאלה מה מותר ומה אסור. מצד שני, כמובן, צריך לדעת, אני דיברנו על זה לא פעם, שההלכה לא ירדה as is מסיני. בניגוד לאתוס רווח. כל אחד מבין שזה לא נכון, אבל משום מה ממשיכים לדקלם את זה. ההלכה לא ירדה מסיני כפי שהיא. ההלכה ירדו מקורות ראשונים, נגיד התורה, עם כמה פרשנויות בסיסיות, הלכה למשה מסיני, משהו כזה, כללי הדרש אולי, ככה ראשונים כותבים שגם זה ירד מסיני, וזהו. את רוב הדברים בסופו של דבר התפתחו לאורך הדורות. כשהם מתפתחים לאורך הדורות, זה בעצם בסופו של דבר שני תהליכים. תהליך אחד של פרשנות ותהליך אחד של חקיקה. אלה שני סוגי התפקודים של, 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 של חכמים, ודיברנו על זה כבר לא פעם, זה מה שמבחין בין הלכת דאורייתא והלכת דרבנן. זאת אומרת, הלכת דרבנן זה חקיקה, הלכת דאורייתא זה פרשנות. הפרשנות, אני מדבר כרגע רק על פרשנות, לא על חקיקה, הפרשנות גם היא בסופו של דבר לא תהליך שהוא straight forward, זאת אומרת, תהליך פשוט, יש פסוק. פרש מה הפסוק אומר, זה ברור שבפרשנות משוקעות סברות, משוקעות תפיסות עולם, משוקעות תובנות, ולכן יש גם ויכוחים בין פוסקים, וכמובן שזה רווי בסברות, הפרשנות. סברות, כל אחד עם הסברות שלו, זה לא עומד בניגוד למה שאמרתי קודם, זאת אומרת, הסברות הן חלק מההלכה, זאת אומרת, אם יש לי סברה פרשנית, זה לא נכנס תחת הקטגוריה שאמרתי קודם, אל תערבב את ההלכה. זאת ההלכה. אם יש לך סברה פרגמטית, כן, סברה שאומרת מה יקרה אם אנחנו נתיר או נאסור, זה מישור אחר. אם יש לי סברה שזה מה שנכנס בגדר בונה או בגדר מבהיר, זאת פרשנות. אם זה מה שאני חושב, אז זה בונה וזה מבהיר. כשהוא חושב שלא, אני מתווכח, אין בעיה. לא מה שאני בהכרח צודק. אבל אם אני חושב שזאת פרשנות לגדר של מבהיר או בונה, אז מבחינתי זה איסור דאורייתא, וככה אני צריך להציג את זה. כאן לא קיים את מה שאמרתי קודם, אל תערבב מדיניות או שיקולים שלך עם ההלכה. כאן ההלכה היא תוצר של הסברות שלך, של השיקולים שלך, זה ברור. אין הלכה שהיא היא עירומה, כן? שהיא לא בלי תביעת יד אנושית, בלי ערך מוסף של פרשנים. מה שכתוב בתורה לא אומר כלום. זאת אומרת, הכל לא צריך לעבור פרשנות. בלי פרשנות לא כתוב שם כלום. אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. לכן ברור שכשאני מדבר על הלכה זה לא להפוקי מפרשנות ומסברות. זה להפוקי משיקולי מדיניות. זאת אומרת, כשאני עושה שיקולים של מה כתוב בו פסוק, זה פרשנות. כשאני עושה שיקולים של איך ראוי לנהוג, זה מדיניות. או לאן יוביל, תוביל פסיקה כזאת או פסיקה אחרת. אוקיי? אז זה נקודה חשובה. טוב. אז פה, אני חוזר לשאלת החשמל בשבת, בסופו של דבר אנחנו צריכים להפעיל כלים פרשניים, וכלים פרשניים למה? כלים פרשניים לכאורה לפסוקי התורה, אבל כמובן פסוקי התורה זה רחוק מאיתנו, אנחנו רואים פסוקי התורה דרך התרגומים שכבר הם קיבלו בגמרא, בראשונים, זאת אומרת, אנחנו צריכים בסופו של דבר להתחבר לאותה שרשרת הלכתית פרשנית של הדור. אנחנו צריכים לעשות איזושהי פרשנות. אז מצד אחד יש לנו תופעה חדשה. חשמל לא היה עד לפני 150 שנה. מצד שני, אנחנו לא יכולים להמציא הלכות לגבי חשמל, כי להמציא זה לא עוזר שום דבר. גם אם זה ראוי וזה, זה מדיניות. בשביל לאסור, צריך להגן את זה באיזשהו מקור מוסמך. צריך להסביר, זה אסור מטעם זה, זה אסור מטעם זה, אב מלאכה כזה, מתולדה כזאת, איסור דרבנן, לא משנה. אבל אתה צריך לבחור איזשהו, למצוא, לא לבחור, להחליט, על איזשהו מקור הלכתי שבו אתה יכול להתעלות. אתה לא יכול להחליט שזה אסור כי לא נראה לי. אוקיי? יש שיקול של רב משה פיינשטיין, זה רק אני אומר בסוגריים, יש שיקול של רב משה פיינשטיין בקשר לשעון שבת. הוא אומר את זה אפילו בהערה, נדמה לי, באחת התשובות שלו. שהוא אומר שבעצם היה מן הראוי לאסור שימוש בשעון שבת, כי אם חזל היו חיים היום הם היו אוסרים את זה. אולי נדבר בכלל על חשמל, אבל גם זה בתשובה על שעון שבת. מין כזה, כן, נכון, זה לא נכנס אחד מאבות המלך ותולדות, אבל הרי ברור שזה לא נכנס פשוט כי זה לא היה אז. אבל אם חזל היו, זה סתם תאונה היסטורית, אם חזל היו חיים היום, או אם היה היום סנהדרין שיש לה מקור, יש לה תוקף, יש לה סמכות הלכתית, אז היה נאסר. אז הוא אומר, אז אם ככה צריך לאסור את זה.
זה היה נאסר מדאורייתא, או זה היה תקנה?
מדאורייתא. כן, היה צריך לקבוע את זה כאב מלאכה. אב מלאכה. איך חזל קבעו 39 אבות מלאכה? הם הסתכלו סביבם ובדקו מה נראה פעולות משמעותיות. לא ברור, זה פתוח בגרסאות שונות בכלל בבקר.
זה היה פרשנות.
מה?
זה היה מהלך של פרשנות.
כן.
אם היו חזל היום.
כן.
מה שאומר לכם.
זה מהלך של פרשנות. פרשנות למה שכתוב בתורה לא תעשה כל מלאכה. מה זה מלאכה? מה זה מלאכה? אז הם החליטו, או לא החליטו, מקש שאומרים, מקש למשכן, זו התפיסה המקובלת, אלה גרסאות שונות, אחת במשכן חשיבה, או אחת במשכן וחשיבה, בתחילת בבא קמא שם בתוספות. אז לכן, בסדר, אז אם חזר, אבל הוא דוחה את זה. כמו שפיינשטיין בסוף, זהבה אמינה.
הדרך של הניתוח, מה שאתה אומר עכשיו, זה קודם כל בוא נבדוק האם זה אסור. ואם זה, אני לא מצליח להכניס את זה במסגרת האיסורים, אז זה מותר. האם זה לא הולך גם הפוך? בוא נבדוק מלכתחילה, האם זה מותר?
לא צריך לבדוק אם זה מותר, כל מה שלא אסור מותר.
זאת אומרת, אתה חייב ללכת...
החובה להוכיח היא על מי שאוסר.
רק
ברור. אז כל מה שלא נאסר מותר. זה עקרון החוקיות. היה באתר לפני כמה זמן מישהו שאל. זה עקרון החוקיות. עקרון החוקיות אומר שכל מה שלא אסור מותר. לא צריך סיבה להתיר. אתה צריך להוכיח שיש מקור שאוסר בשביל לאסור. אם אין מקור שאוסר, אז זה מותר, לא צריך ראייה שזה מותר. לשלטונות, אגב, עקרון החוקיות אומר הפוך, זה לאזרח. לאזרח כל מה שלא נאסר מותר. לשלטון כל מה שלא הותר לו לעשות, אסור. כי השלטון פוגע בזכויות של אנשים. אז אם זה הותר לו מכוח החוק, אז הוא עושה את זה. כל מה שלא הותר לו, אסור. אוקיי? בהלכה זה בדיוק ככה.
למה הם היו אומרים שזה...
כי זאת מלאכה משמעותית, זה שלא היה
חשמל.
מה?
לא,
חשמל בכלל. כן.
בסוף הוא חוזר בו.
כן, הוא אומר, אבל אין, אי אפשר לעשות את זה, כי זה, לא יודע, לא ברור, זה שיקול מדיניות לדעתי. לא לגמרי.
לא ככה, כי הוא חושב, עושה לך את המנפחילה.
מה?
הוא יודע מה חזר לירושלים.
כי ברור לו בסברה שזה מספיק. תראו, אני אולי אחזור לגרסאות שהזכרתי קודם בתחילת בבא קמא. בגמרא בבא קמא כתוב, הגמרא אומרת, היא מגדירה מה זה אב ומה זה תולדה בשבת. זאת אומרת, אב זה אב במשכן וחשיבה קרי לאב, אב זה לא אב במשכן ולא חשיבה, זה כבר גרסאות, אב ותולדה. עכשיו, יש גרסאות שונות שם, יש מערם ומערשה שם בתוספות ועוד, יש גרסאות שאומרות, אב זה אב כאן חשיבה, וקרי לאב. זאת אומרת, מה שהיה במשכן, מעצם זה שהוא היה במשכן, הוא חשוב, ולכן הוא נקרא אב. מה שלא היה במשכן, אז הוא לא חשוב, ולכן הוא נקרא תולדה. המון דברים לא היו במשכן. איך אתה קובע מה מבין מה שלא היה במשכן נקרא תולדה? ברור שאתה צריך בכל זאת למצוא משהו שהוא חשוב. או שדומה לאחד מהדברים שהיו במשכן, ואז הוא תולדה. כן, לא משנה. יש במלאכת שבת, בהתחלה על הכלכלת שבת, בתחילת פירוש המשנה של התפארת ישראל, אז יש לו הקדמה שנקראת כלכלת שבת. שם הוא באמת מדבר על המיון הזה של אבות ותולדות, האם זה דמיון וייחודיות וחשיבות, מה הקריטריונים, איך בדיוק אנחנו ממיינים את האבות ואת התולדות. אז זה גרסה אחת. גרסה שנייה אומרת, אב דה אב במשכן, וחשיבה, כן. אז זה שתי דרישות. זאת אומרת שגם היה במשכן וגם חשוב, לא כל מה שהיה במשכן הוא אב. מה שהיה במשכן וגם חשוב, זה אב. ויש גרסה שאומרת, או היה במשכן או חשוב. מספיק שיהיה משהו חשוב בשביל שהוא יהיה אב, גם אם הוא לא היה במשכן. בסדר? ואז יוצא, למה אני אומר את זה? כי נדבר היום על החזון איש. החזון איש אוסר חשמל בגלל שזה בונה. אף פוסק לא מסכים לזה כמעט. כולם חוששים כי החזון איש אמר, אבל אף פוסק לא מסכים לזה באמת. והרבה פעמים אנשים בעצם מסבירים את החזון איש בשיקול של מדיניות. מה זאת אומרת? בדיוק השיקול שיהודית אמרה קודם. זאת אומרת, אם לא תעשור חשמל בשבת, הפכת את שבת ליום חול. אז אתה צריך למצוא איזשהו משהו, איזשהו אב מלאכה, רחוק או קרוב, לא משנה איזה, להתעלות בו ולעצור. אבל כמו שאמרתי קודם, זה לא בא בחשבון דבר כזה. מה זאת אומרת? אתה לא יכול לעשור דברים שהם לא אסורים. אתה יכול להמליץ. אתה לא יכול לעשור. אני חושב שפה יש משהו אחר. אם באמת הקריטריון להיותך אב מלאכה זה זה שאתה חשוב, אז כך בדיוק צריך לעשות את זה. זה לא שיקול מדיניות. אתה מסתכל מסביב, אתה אומר לעצמך, מה זאת יצירה משמעותית? אז אני אומר, לא יודע מה, להפעיל מנגנון חשמלי בשבת, זאת יצירה משמעותית. אם זה כך, זה באמת צריך להיות אב, כי הרי זאת ההגדרה לאב. זה לא שיקול של מדיניות, זה שיקול פרשני. כי אם בסופו של דבר אתה צריך לקבוע מה שחשוב והוא יחשב כאב, אז מה הבעיה? זה בדיוק השיקול של רבי משה פיינשטיין. שאומר שבסופו של דבר אם חז"ל היו חיים היום, ברור שלא היו צריכים להפריד את זורה בורר ומרקד. הרי הגמרא אומרת שזורה היינו בורר, היינו זורה, היינו בורר, היינו מרקד. זה שלושתם מלאכות של הפרדת אוכל מפסולת. אוקיי? אז למה זה שלושה אבות? אז הגמרא אומרת כי שלושתם היו במשכן. מה זאת אומרת שלושתם היו במשכן? יש לך סך הכל 37 אבות, ואתה צריך להגיע 39. אז אתה לוקח את הבורר, אתה אומר, אז בורר שנעשה בורר נקרא לו זורה, ובורר שנעשה באופן כזה נקרא לו מרקד, ואז יש לנו 39 מלאכות. כי מצד אחד אנחנו חייבים להגיע 39, יש 39 פעמים מלאכה מלאכת בתורה, משם לומדים את כמה אבות מלאכה צריכים להיות. מצד שני זה איכשהו קשור למשכן, אז אתה בעצם תופר, אתה בעצם אומר, הרי בעצם זורה בורר ומרקד הם אותו דבר. שלושתם הפרדה של דברים. דמיון ברמה כזאת בין מלאכות בהקשרים אחרים זה אב ותולדה, זה לא אבות שונים. אבל פה הגמרא אומרת, למרות שהיינו בורר, היינו זורע, היינו מרקד, למרות זאת שלושתם ושלושה אבות מלאכה. למה? כי אתה צריך להגיע 39. זה הכל. עכשיו, אם אני היום אומר, אני אומר, צריך להגיע 39, זה לא שיקול מדיניות, זה שיקול פרשני, אני לא מזלזל בשיקול הזה. יש לנו מקור שאומר שצריך, יש 39 אבות מלאכה. עכשיו אני צריך לבדוק איך לאכלס את זה, כן? כמו התרי"ג מצוות פעם דיברנו, בדיוק, גם זה דיברנו פעם. אז אני אומר, אז עכשיו, אבל אנחנו היום חיים בעולם אחר. בעולם שלנו, הנה מצאנו, יש עוד אב מלאכה שחזל לא אמור להדליק מעגל חשמלי בשבת, להפעיל מעגל חשמלי בשבת. אז עכשיו אנחנו יכולים לוותר, רק זורה ובורר, בלי מרקד. במקום אחר, זה סתם בשביל להגיע ל-39. יש לי היום מלאכה חשובה אחרת, שאין ספק שהיא צריכה להיות אב מלאכה, נגיד לצורך הדיון, אז זה יהיה באמת אב מלאכה, ואז בסדר, את ה-39 אנחנו נארגן כבר אחרת. יש לנו כמה מועמדים להיפטר מהם. נכון? בסך הכל זה שיקול מאוד הגיוני. והשיקול הזה הוא לא שיקול של מדיניות, למרות שהוא נראה מאוד דומה. זה לא שיקול של מדיניות. זה שיקול פרשני מהותי. באמת הרי אנחנו צריכים לבחור את ה-39 המלאכות החשובות, וזה מה שיקרה האבות. זאת באמת אחת המלאכות החשובות. מה זה נקבעו? אז אני קובע היום אחרת. מה זה נקבעו? נקבעו לזמנם. בזמני זה אחרת.
אני מתכוון לגדר. שתיים, הגדר זה מלאכות חשובות, או שזה רק היה נימוק למלאכות?
לא, לא, גם, זה דרך סומך, אתה אומר. אתה סומך. בעצם הרשימה הייתה נתונה, ואנחנו רק הסברנו את זה בדיאמן. פשוט זה לא נראה ככה. רבי יהודה שם חולה כרי, 40 או 39, לא נראה שהייתה המסורת הזה. הם קבעו את המלאכות מתוך העיון שלהם. ואז אני אומר, אם היום יש לי רשימה של 39 אחרות, מה הבעיה? היום זה צריך לבחור את 39 המלאכות החשובות, וזה יעבור, זה לא משנה. יש את התזה של החזוני שמפורסמת, שהוא אומר שיש 2000 שנות תורה, 2000 שנות תורה ו-2000 שנות משיח, הגמרא אומרת, שזה אגדה כזאת. אז החזוני שאומר שכל מיני קביעות עובדתיות, מדעיות, שמופיעות בגמרא ומתברר שהן לא נכונות, לפחות לפי המידע שיש לנו היום, זאת אומרת, זה לא משנה. למה זה? יש כאלה שהם פונדמנטליסטים כאלה, ואומרים, מה זאת אומרת? סימן שהמדע טועה, כי היא כתוב בגמרא אחרת. אז לכן ברור שהמדע טועה. זה שטויות. אבל החזון איש, הוא מגיע למתקנה שמרנית, אבל בצורה יותר מפוקחת. מה זאת אומרת? הוא מבין שאם זה טעות, אז זה טעות. אבל הוא אומר, בסדר, אבל מה שמחייב מבחינתנו, זה הקביעות המדעיות של 2000 שנות תורה. לא של 2000 שנות משיח. אנחנו ב-2000 שנה האחרונות, מתוך ה-6,000 זה 2000 שנות משיח. מאיפה הוא הוציא את זה, השד יודע. אין לו איזשהו מקור.
אבל התורה היא עבר עובדת, זה ידוע. וגם המלאכות, אני בטוח שכל שלפני 150 שנה קיבלנו את הסוגיה של החשמל, בעוד 20-100 שנה נקבל את הסוגיה אחרת שגם תיכנס לתוך
ה... בסדר גמור, אז מה? אז הדור ההוא צריך להחליט, מה עושים את זה? כל דור צריך להחליט על מה שמתעורר בזמן. מה הבעיה?
שזה
הכי טוב. כן, מה שאני אומר לא נכון, דווקא לדורנו. כל דור, כל דור, מה שמתעורר, צריך לקבל החלטות. אז הטענה, אז אני אומר, זאת טענה של החזוני, שאני לא יודעת באמת טענה מוזרה. אני לא מבין איפה זה יוצא הדבר.
זה חזוני שמסתדר בבונה בשבת, למה חשמל?
הוא טוען שחשמל זה מדין בונה.
חשמל לא היה, לא נקבע ב-2000 שנות תורה.
לא, זה לא משנה. עוד פעם, הגדרות של 39 אבות מלאכה, הם נקבעו שם. אבל זה שהיום אני רואה, יש לי דרך אחרת לבנות, זה נכנס לתוך גדר של בונה, מה הבעיה? לא נימוק לבונה. לא, זה לא נימוק לבונה, זה בלי קשר. אבל יש איזה עיקרון כזה של 2000 שנות תורה,
זה... לא, זה שיש עוד אב מלאכה שיהיה...
הוא לא אומר את זה, אז מי שתולה את זה לבונה, הוא לא... אז זה האמינה של משה פיינשטיין. העניין הזה שיש פה עוד אב מלאכה, בגלל שהוא מספיק חשוב בשביל לחשב אב, והוא גם הוא דוחה את זה בסוף.
אבל זה בגלל שהחשוב מספיק.
כן, נכון, אם לפי הגרסה הזאת שהחשוב מספיק, אז...
לא יודעת, מה בעצם, כאילו,
אתה רוצה
להסביר את החזוני
שהוא להציע אלטרנטיבה? לא, אני אומר, החזוני שקובע את זה משום בונה, אז אני אומר, אני בעצם הייתי יכול להציע אלטרנטיבה, להגיד, הדבר כמו האלטרנטיבה של משה פיינשטיין, זה מספיק חשוב. אז זה אב בפני עצמו, מה אתה צריך לתלות את זה בבונה, שזה מוזר, או בדברים אחרים, במבעיר, שזה גם כן די מוזר, או כל מיני דברים אחרים. בסופו של דבר, רוב הפוסקים אומרים שזה דרבנן, אפילו, מה גם בשמלי, כי זה דרבנן. זה לא באמת מבעיר ברוב המקרים לפחות, וזה גם לא באמת בונה. בסדר? אז חוששים כמובן תמיד, כדרכם של פוסקים, חוששים לכל מיני שיטות, אבל אתה שואל אותו מה הוא באמת חושב, רובם אומרים שזה מוליד זרם או משהו כמו הבית יצחק, כן, או דברים דרבננים כאלה או אחרים. מה?
דרבנן?
כן. לא רק שזה דרבנן, אלא דרבנן מפופק. כי זה לא נפסק, הדין הזה שמוליד ריח, נגיד, שמופיע בסוגיה בביצה, לא נפסק להלכה, לא מופיע בשולחן ערוך או ברמב"ם. אבל המוליד זרם, איכשהו זה, מאחורי זה, עוד פעם, אני לא יודע אם לא יושבים שיקולי מדיניות. אבל לא משנה, זו התפיסה, אני חושב, מקובלת אצל רוב הפוסקים, נדמה לי שהם הולכים לכיוון הזה יותר. לא לכיוונים של מבעיר או בונה של דעות. זה קשה קצת להכניס את זה להגדרות הרגילות. בונה ודאי שלא, בונה זה רובם לא מסכימים בכלל. הסיפור אומר שרב שלמה זלמן הוא היה... הוא היה בשנת 35 נדמה לי, הוא היה אברך כהילה.
הוא היה צעיר, כן.
כן, כשהוא היה צעיר. אז הוא כתב קונטרס מעורי האש. ושם בקונטרס הוא מעלה את האפשרות שחשמל ייאסר מדין בונה, ושולל אותה. זאת אומרת, הוא אומר, זה לא נכון. עוד לא ידעו על החזוניש, על הדעה של החזוניש. עכשיו, החבר'ה בכהילה מתו מצחוק, ככה המיתוס אומר. מה בונה? זה כמו, למה חשמל בשבת לא אסור בגלל אכילת חזיר? מה זה קשור? איך זה קשור לבונה בכלל? למה אתה צריך לתרוח, לדחות דבר כל כך מוזר, אוקיי? באותה שנה או שנה אחרי זה יצא התזה של החזוני שאומר שזה אסור משום בונה.
אבל
ורבושלם מזלמל מתפלמס איתו ארוכות על העניין, ויש חליפת מכתבים, אני אראה לכם, הבאתי קצת. חליפת מכתבים ביניהם שמתפלמסים על העניין הזה של, של חשמל, חשמל משום בונה. טוב, אז השאלה היא באמת איך, איך להבין את, ה, את הטענה הזאת לחזון איש. אני הרבה שנים באמת חשבתי דבר נורא מוזר, היום אני מאוד מסכים איתו, לחיים בחזון איש.
מה, שזה בונה?
כן, כן. אני, אני חושב שזה מאוד make sense, ואני אנסה להסביר היום למה, וכאן אני מגיע לשאלה.
בגלל הבנת החשמל או בגלל הבנת...
טוב, הבנת הבונה, כן, הבנת בונה.
טוב, מה שאני מגבן כל כך?
מה?
מה שאני מגבן?
הקשר למגבן. מגבן אתה בונה משהו, מה זה שונה? אפשר לדון למה מגבן הוא בונה? אפשר לדון, אבל חשמל לא דומה למגבן.
לא, אני מבין, מגבן הוא בונה.
מה? למה חשמל דומה למגבן? מה זה קשור?
כל יצירה
מצויה,
מה...
אז כל 39 אבות מלאכה זה בונה, חוץ מהוצאה שהיא מלאכה גרועה. בסדר, כל השאר זה בונה. לא כל יצירה היא בונה, תלוי מה, איך אתה יוצר, מה אתה יוצר, באיזה צורה. בסדר, זה החזון איש הידוע, כן, בסדר, צריך להבין מה זה קשור לבונה, הוא מת והוא חי, לחיות מתים זה אסור משום בונה. אולי מכה בפטיש, אולי, אבל בונה, למה בונה? כן, זה הגולם, המהר"ל שהוציא את הפתק מהגולם בשבת, שישאר מת. השאלה היא אם מותר לו להחזיר את הפתק בשבת. טוב, בכל אופן, את הפתק שלא היה, אם מותר לו להחזיר. בכל אופן, אז אני רוצה לדבר קצת על העניין הזה של החזון איש. תראו, תסתכלו פה, התפסתי, יצא לי משום מה, לא על שני צדדים, אז תראו, זה צמדי עמודים. תקשבתי
בשפה.
יש לו כמה הסברים אגב למה זה בונה. במקומות שונים הוא מסביר את זה באופנים שונים. זה מעניין. שיגמר, אז ייגמר. זהו? יש פה עוד אחד אם מישהו צריך. נכון, נכון. אני אסביר, אני אסביר, כן. האמת שזה בהשראתו של רב שבתאי רפפורט. אני חושב שלא שמעתי את הרעיון הבסיסי. הוא היה ראש הכולל בבר אילן. של נכדתו. אז בואו נקרא קצת כדי להתרשם מהטיעונים. תסתכלו בתכתובת שמופיעה בעמוד הראשון. אחרי דרישת שלמה הטוב ושלום תורתו. מה? מה? כל מכתב תורני פותח באחרי דרישת שלמה הטוב. בוא נחסוך את השטויות, בוא נגיע לעיקר. אוקיי, דרישת שלום, תהיה בריא. בקשר לבוינר, אז יקרתו הגיעני, העניין תלוי בשיקול הדעת. חימום ברזל, הדיון שם, מה ההבדל בין להעביר חשמל בחוט לבין לחמם ברזל? למה זה בונה וזה לא בונה? גם פה אתה משנה את האופי של הברזל, וגם שם אתה משנה את האופי של הברזל. מה? נכון.
נו. לא בונה.
עכשיו השאלה היא, למה? אז למה חשמל זה כן בונה?
אז אפשר לומר שבגלל שכבר זה נכנס
למשל, אז אם לא נכניס את זה לבונה. אז לא נכניס, יש חייב, גם משום מבשל וגם משום בונה. מה הבעיה? למה לא? אתה יכול לעבור שניהם באופן עקום. לא רואה למה לא. החימום ברזל אינו מחדש טבע חדש בברזל, אלא החום שוכן לפי שעה בתוך הברזל, והברזל מתמיד לגרשו. הברזל מוליך חום טוב, כן? אז הברזל בעצם, אם היית משאיר אותו, החום היה מסתלק. אבל חיבור חוט החשמל מעורר את כוח החשמלי המוטבע בחוט עצמו, והוא מההרכבה המזגית שבשורש יצירתו. חוץ שהוא מוליך, החזוניש תופס את זה כאילו שיש לו איזשהו פוטנציאל של זרם שהוא חלק מהחוט עצמו. זה לא חום שנכנס לתוכו ואז הוא מסתלק ברגע שאתה מפסיק לחמם. החשמל הוא, הוא משהו שקשור לחוט עצמו, כמובן שגם שם צריך מפל מתח בשביל שיהיה זרם. אבל עדיין, הזרם הוא חלק מהחוט, הוא לא משהו חיצוני שנכנס לתוך החוט. ושימוש זה תדירי והעמידה על מתכונתה על ידי החיבור שנעשה החוט המופסק גוף אחד עם מכונת החשמל חוששים בו משום בונה א', משתי סיבות א', משום הרכב הפרקים זה עם זה הוא הרכיב שני דברים אחד לשני את החוט עם המכונה החוט שמפעיל את המכונה, כן? ולא מעני כאן היתר רפוי, הרכבה רפויה זה לא בונה, לא משנה, אז הוא מסביר שלא בונה ב', זה תיקון החוט עצמו מהוות לחיים אבי בונה החוט עצמו מתעורר ממוות לחיים. זאת אומרת, כששמים בטריה או מפל מתח, אז מתחיל לזרום זרם בחוט. אז החוט מתחיל לחיות. החוט הוא לא חתיכת גולם מת, אלא יש בו איזשהו סוג של חיות. והדבר הזה הוא בונה. זה מה ששאלתי קודם. אני אומר, להחיות מתים זה איסור משום בונה. זאת אומרת, אז בעצם להרוג זה סותר. נכון? להרוג. מי שנטילת נשמה בשבת עובר משום סותר ומשום נותן נשמה.
זה...
בסדר, לא מעט לבנות או שכן יהיה, אתה לא זה הרב מבריסק הרב מבריסק הידוע על התחומין הרב מבריסק על תחומין שהוא אומר שיש שם איזה גמרה שאומר שלא יורדים כן לא יורדים כי מעל עשרה טפחים יש תחומין ולכן הוא לא יבוא בשבת כשהוא יבוא מלמעלה הוא לא יבוא בשבת רואים שאפילו הגאולה של עם ישראל לא מתירה איסור דרבנן נחכה עד יום ראשון אז יהרגו עוד כמה יהודים אבל הגאולה תבוא בלי שזה יהיה עגלת מבחינה הלכתית טוב, זה וורטים של בריסקרס כשהם מתחילים ללמוד אגדתו את המצב קשה בכל אופן אז אז הוא אומר שאין היתר של ערי וכל מיני דברים זה פחות חשוב אחרי זה הוא כותב רב שלומים וכולי, דבריכם העיקרים מגיעים לשמחת לב. מה? שלום תורתו. אחרי דרישת שלומו הטוב ושלום תורתו.
אגב, אומרים שמי שנדר מיין שהמשיח יבוא, אז הוא יכול לשתות יין בשבת. הוא לא מגיע בשבת, המשיח.
כן, הוא מה אומרת? בגלל התחומין, אז בגלל העניין של התחומין. כן. לא, רק הבריסקרס אומרים, אתם רואים, אפילו איסור דרבנן, מעולת ישראל תלויה באיסור דרבנן, הוא בכל זאת לא יבוא. אוקיי. אמנם הנידון שדנו עליו אינו לעניין עצם הדין שחיבור החוטים על ידי כפתור הוא שילוב פרקים, ואילו היה הפסק באחד החוטים ולקח טיל ברזל וחיברם בשבת, חייב חטאת. תחבר את שני החוטים, לא עם מתג, אלא תקשור אותם פשוט אחד לשני, אז זה גם בונה. זה קושר אולי, אבל למה בונה? בכל הנידון משום שהכפתור רפוי ועומד לפתוח ולנעול, ובזה יש מקום לומר שאם עושה כן בשעה שהחשמל בשימושו ובחיבורו כבר נעשה קבלת הזרם, זה בניין חשוב ואז כתוקע את הפרקים, וכמו שכתוב במכתבי הקדום. ולזה אין צריך להיכנס בצורת החשמל בחוט. ואפשר דה אין בונה אלא בהרכבת ממש, כן, שאתה מרכיב שני דברים גשמיים אחד בשני, זה בונה. אבל לא הרכבה, לא יודע איך לקרוא לזה, תיאורטית או מופשטת, כאן אנחנו מגיעים להפשטות, כמו החשמל, שהוא מרכיב את חלקי המעגל להיות יחידה אחת. אבל הוא מרכיב אותם ברמה הקונספטואלית, לא שהוא מרכיב אותם במובן הפיזי. אתה מחבר אותם אחד לשני, אלא ברגע שזורם חשמל דרך כל המעגל, אז המעגל הופך להיות יחידה אחת. אז במובן הזה יש פה חיבור, אבל החיבור נעשה במישור הקונספטואלי, לא במישור הפיזי. אוקיי? יש גם חיבור פיזי, אבל החיבור הפיזי יכול להיות גם רופף. ורופף זה לא נקרא חיבור, הגמרא אומרת. אבל יש פה חיבור קונספטואלי שהכל הופך להיות פתאום יחידה אחת ולכן הדבר הזה הוא בונה וכן הלאה אני כבר רואה שאין לי הרבה זמן אז אני לא אקרא פה את כל הפרטים
היום אפשר לשאול זרם אפילו בלי שיש לך רציפות פיזית כמו שאפשר לטעון את הטלפון באלחוטים
גם בקבל, זה כבר מאז ומעולם היה אפשר לעשות את זה מעביר זרם מפלטה אחת של הקבל לפלטה השנייה לא צריך, לא צריך חיבור ביניהם מה זאת אומרת עושה חיבור? אוויר, זאת אומרת, האוויר הוא חיבור, כן.
זאת אומרת שזה עדיין יקרה בונה, אפילו בסיטואציה כזאת, שאתה כאילו אין לך...
אני חושב שכן, לא נראה לי. בדיוק, אולי זאת תהיה בדיוק באמת המחשה טובה למה שאני אמרתי קודם בחזוניש. החיבור הוא חיבור קונספטואלי, זה לא חיבור פיזי. וידוע, אני אקרא רק את מה שפלן זמן כותב על זה, וידוע שדבריו הם חידוש גדול מאוד.
זה הצעיר או המאוחר
יותר? הצעיר.
זה שאמר שזה בונה ואתה אמר שזה לא
לא, הוא דחה את האפשרות שזה בונה, הוא לא חשב אף פעם שזה בונה, אבל הוא טרח להתווכח עם האפשרות הזאת. והחבר'ה צחקו עליו, מה יש לך להתווכח? אין אהבה אמינה כזאת בכלל. זה לא... וידוע שדבריו הם חידוש גדול עד מאוד, וכל אלה שנסו ונתנו בענייני חשמל לא הזכירו כלל לחשוש בזה למלאכות של בונה וסותר. עוד יתרה מזו, שמעתי שאומרים בשמו של מרן בעל החזון איש זצ"ל, שגם בשעה שאין שום זרם בחוטים, וכשהאדם לוחץ על הכפתור, אגב, חזון איש זצ"ל זה אומר שזה כבר 20 שנה לפחות אחרי, כן? אני לא יודע בדיוק מתי זה נכתב. לא נעשה עדיין שום דבר, מכל מקום עצם סגירת המעגל להיותו ארוך ומתוקן להדלקה שתעשה אחר כך על ידי שעון, אז גם זה חייב משום בונה. והוא אחר אומר, רב חיים גרינמן כותב את זה. שכשאתה מרכיב את המעגל עוד בלי שעובר בו זרם, אחרי זה השעון יפעיל אותו. אבל כשהרכבת את המעגל, זה עצמו כבר בונה. עברת ליסוד דאורייתא. למה? כי סך הכל הרכבת את החלקים. הזרם הוא רק...
גם אם השעון אחרי זה לא יפעל.
כן, האינדיקציה היא שזה יכול לזרום דרך זה זרם, אבל בעצם הרכבת החלקים בעצמה היא החיבור. ככה טענה. וזה אומר עכשיו...
גם אם באמת לא, בסוף עד מתי שבת.
כן, כי הכנת, חיברת את הדברים באופן שזה יכול, כן, זה רק אינדיקציה, הזרמת החשמל, היא לא נדרשת באמת. לעצם העובדה שחשמל יכול לזרום שם, זה מראה שבעצם חיברת את הדברים.
אז לא הסגירת מעגל.
זה סימן, זה לא סיבה, נכון. הסגירת מעגל הפיזית. גם אם בסוף לא חיברת את המתח שיפעיל דרכו זרם, אוקיי? מה?
גם אם
בהתחלה
לא
נציגה את השעון
שבת,
לא נציגה את השעון שבת, זה גם עכשיו? כן. כן? זו הסענה שלו. הוא אומר, שלום יזמן אומר, בואו נתקדם רגע, כי שלום יזמן טוען שזה לא נכון גם בשיטת החזון איש. הוא עצמו לא מקבל בכלל את החזון איש. אבל הוא אומר, האמירה הזאת של רב חיים גרינמן, הפרשנות, זה לא נכון גם בשיטת החזון איש. זה מה שהוא אומר, שהרי הוא אומר שהחזון איש לא אוסר, אלא בחיי גמנה, שמחמת פעולתו נוצרו בחוטים כוחות חדשים, אשר הם נראים לנו כמו ממוות לחיים. אתה מעורר את החוט ממוות לחיים. אבל החזון איש בהרבה מקומות מסביר כמה וכמה הסברים למה חשמל זה בונה. רק אחד מהם זה המעבר ממוות לחיים. במקום אחר באמת הוא מדבר על החיבור. ואז יש מקום לפרשנות של רב חיים גרינמן. במקום שהוא מדבר על המעבר ממוות לחיים, זה ברור שצריך את הזרם שזורם בתוך החוט. טוב, אז הוא בכל אופן הוא לא מקבל את הדבר הזה. אני רוצה קצת להסביר למה אני חושב שהחזון איש צודק. אני אתחיל אולי מההגדרה המעניינת שמופיעה בקהילות יעקב, את המקור זה רבי יצחק זלמן במאמר. רבי יצחק זלמן במאמר, ואחרי זה מופיע גם באבן האזל. על מה זה, תראו בעצם בדף השני שלכם, הבאתי קטע מתוך הקהילות יעקב, שמביא את המאמר הזה של רבי יצחק זלמן. אני רק מביא רק את התירוץ, יש כל מיני קושיות בהתחלה שהביאו אותו לזה, אבל ליישב כל זה כתב על פי מה שכתב הרמב״ם ז"ל בפרק ז' הלכה ו', כתב הכוונה רבי יצחק זלמן כתב. בפרק ז' הלכה ו', בין גיבנו ועשאו גבינה חייב משום בונה. לגבן גבינה, להפוך את החלקים, לחבר אותם ביחד, זה חייב משום בונה. שכל המקבץ חלק אל חלק ודיבק הכל עד שיעשו גוף אחד, הרי זה דומה לבניין. לכן מגבן חייב משום בונה. הוא מבואר, בעניין מלאכת בונה הוא שמקבץ ומחבר כמה דברים נפרדים כגון עצים ואבנים, והסען בניין אחד. ואם כן, האב מלאכה זה בונה, הוא עשיית אוהל קבע, ודווקא כשהוא בקיבוץ חלקים הרבה לעשותן גוף אחד. אתה בונה בניין, אז אתה בונה, אתה עושה איזה אוהל קבע, כמובן תקרא, אתה בונה מבנה קבע, אבל אתה בונה אותו על ידי חיבור של חלקים זה לזה. כן, לבנים במקרה של בניין. ולכן שפיר כתב, דעושה אוהל קבע, כגון על ידי פריסת סדין או אור, הווי תולדה. זה רק תולדה של בונה, למה? דנאי שעשה אוהל קבע, אף על פי, על כל פנים, לא עשה אוהל על ידי קיבוץ חלקים הרבה, לסותן גוף אחד, אתה פורס חתיכת יריעה או בד למעלה. אז נכון, יצרת אוהל קבע, אני אגיד שזה קבוע, לא משהו הרעי. אבל לא עשית את זה על ידי קיבוץ חלקים, זה לא בנייה מלבנים. אלא זה יחידה אחת ששמת עליה. לכן זה לא יכול להיות האב של בונה, זו תולדה של בונה. הוא מגבן וכיוצא בו, אבי תולדה, גם זה תולדה, למרות ששם יש קיבוץ חלקים. אז למה מגבן הוא תולדה ולא אב? דנאיד, יש כאן קיבוץ חלקים הרבה לעשות דבר אחד, מכל מקום אין כאן אוהל. מגבן אין לו חלל, זה לא אוהל. ובית סוגי תולדות יש לבונה. האחד, אוהל ולא קיבוץ חלקים. והשני, קיבוץ חלקים ולא אוהל. והאב מלאכה הוא אוהל קבע על ידי קיבוץ חלקים. בסדר? ואז הוא מיישב, הוא אומר, מלם מובן שאין בניין בכלים, זה אולי לא משנה, הוא, עכשיו הוא חוזר ליישב את הקושיות שבגללן הוא אומר את כל העניין. אבל יש פה מבנה מאוד מעניין. אנחנו רגילים לזה שתכונה של דמיון היא טרנזיטיבית. נכון? אם א' דומה לב' וב' דומה לג', אז א' דומה לג'. אבל זה לא נכון.
אני
לא חייב להיות.
מה?
לא, אני מסביר, אני מסביר. אנחנו רגילים לזה שדמיון זו תכונה טרנזיטיבית. זאת אומרת, אם א' דומה לב' וב' דומה לג', אז א' דומה לג'. אולי קצת פחות, אבל יש מידה דמיון. אבל זה לא חייב להיות. יכול להיות שא' דומה לב' מהיבט אחד, וב' דומה לג' מהיבט אחר. ולכן א' וג' יכול להיות שאין שום קשר ביניהם. זה מה שקורה במלאכת. תחשבו רגע, מה זה נקרא לבנות בית? זה הפרדיגמה של בונה, זה לבנות בית. מה זה לבנות בית? לבנות בית זה לייצר חלל, חלל לשימוש, למגורים או משהו כזה, זאת אומרת תקרה, קירות או משהו, בעיקר תקרה. ואתה עושה את זה על ידי לבנים, נכון? כך בונים בית בדרך כלל. עושה את זה לבנים, או אפילו קשירת היריעות במשכן, זה עדיין חיבור של דברים. יריעות והאדנים, ואתה מחבר את הדברים אחד לשני. אז בעצם, כשאתה מסתכל על בניית הבית, בניית הבית מורכבת משני הדברים. זה יצירת חלל על ידי קיבוץ של חלקים. אוקיי? עכשיו, זה ההגדרה של האב. עכשיו, תולדה אחת זה כאשר יש את המאפיין האחד ואין את השני. יש קיבוץ חלקים, אבל לא נוצר חלל. זה המגבן. תולדה שנייה זה כשנוצר חלל, אבל אין קיבוץ חלקים. קיבוץ חלקים, זה האוהל. עכשיו, זה אומר שבין אוהל לבין מגבן, למרות ששניהם תולדות של בונה, אין שום דמיון. כיוון שמגבן דומה לאוהל בפרמטר א', דומה לבונה. אוהל דומה לבונה בפרמטר ב'. לאב של בונה יש שני הפרמטרים, א' וב'. התולדה, לזאת יש את א', לזאת יש את ב'. השתיהן דומות לאב, אבל הן לא דומות בכלל אחת לשנייה. אוקיי? לכן הרבה פעמים צריך לדעת שדמיון הוא לא בהכרח טרנזיטיבי. אם א' דומה לב', תלוי אם זה באותה בחינה כמו שב' דומה לג', או בבחינה אחרת. אוקיי? אז יוצא מפה בעצם שיכולות להיות שתי תולדות שאין שום קשר ביניהן, בכלל. שום דמיון.
מה?
לא
הבנתי?
לא יודע. צריך לחשוב. אין לי מושג. לא, התוצאה. עכשיו זה התוצאה. זה הכלכלת שבת שהבאתי קודם. הוא מדבר על התוצאה או על אופן הפעולה. על שאלה איך מגדירים יחס בין אבות ותולדות. בכל אופן, אז הטענה פה בעצם שיש פה איזושהי התפצלות כזאת בין האב לבין שתי התולדות, כשהאב מוגדר להיות יצירת חלל על ידי קיבוץ חלקים. זאת ההגדרה, זה מה שנקרא בונה, בהגדרה המופשטת שלו. עכשיו, אני אנסה ללכת עם זה עוד צעד אחד הלאה. מה זה בעצם? כשאני לוקח את כל האבנים ואדביק אותם אחת לשנייה, נגיד על הרצפה, אדביק אותם אחת לשנייה, אני עובר משום בונה? לא ברור. אולי תולדת בונה, יכול להיות שזה יהיה דומה למגבן. אבל זה לא הבונה שאנחנו מדברים עליו כאן. למה לא? כי כשאנחנו שמים את כל האבנים אחת יד השנייה, אולי אפילו מדביקים, אז יש לנו אוסף של אבנים. אין לנו מבנה. יש הבדל בין אוסף של אבנים לבין מבנה. מלאכת בונה זה לקחת חלקים, לחבר אותם ביחד, שהתוצר תהיה לו איזושהי משמעות בפני עצמו, לא רק כאוסף של החלקים. או הדוגמה הכי טובה לזה זה אורגניזם. אורגניזם מורכב מאיברים, מתאים, לא משנה תלוי באיזה רזולוציה אתם מסתכלים. בסדר? אבל בסך הכל, אחרי שהרכבתם את כל החלקים, מה שנוצר זה לא אוסף של תאים שנמצאים אחד ליד השני. זה איזשהו יצור שמתפקד כיצור אחדותי. נכון? כל הדברים האלה בסך הכל מתחברים ומייצרים משהו קיברנטי, משהו שיש לו איזשהו איזון חוזר, ויש לו איזשהו השפעה הדדית וחלוקת תפקידים, וכל מיני דברים מן הסוג הזה. אוקיי? זה בעצם המשמעות של מלאכת בונה. המשמעות של מלאכת בונה זה בעצם לקחת אוסף של דברים ולייצר מהם מכלול. עכשיו אני מתקדם עוד צעד מעבר לקהילות יעקב ולרבי שר זלמן. אני רוצה להסביר אותם. מה שעומד מאחורי, הם אומרים רק את הטכניקה. אבל מה עומד מאחורי זה? מה שעומד מאחורי זה שמלאכת בונה זה באמת להחיות מתים. זה מלאכת בונה. למה? לא בגלל שאני הופך אותו ממת לחי. אלא בגלל שמת זה אוסף של תאים. זה לא בן אדם מת. זה סתם אוסף של תאים. זה יכולת לחבר אותם אחד יד השני עם דבק. זה לא בן אדם. כשאתה מכניס בו רוח חיים, אז לא ששינית איזשהו משהו בתאים. אלא יצרת מאוסף התאים הזה מכלול, אורגניזם. האורגניזם הזה הוא ישות אחת, שאתה מתייחס עכשיו אליה, לא אל אוסף התאים. אוקיי? זה מה שנקרא בונה. כשאתה לוקח את אוסף האבנים, ואתה מייצר ממנו בית, אז זה לא שחיברת אבנים זו לזו, יצרת ערימת אבנים, זה לא בונה. אלא יצרת מהאבנים מבנה, משהו אורגני. במקרה הזה זה לא כמובן לא אורגניזם במובן הביולוגי, אבל זה משהו אורגני. במובן הזה שלכל אבן יש תפקיד, ולדלת ולחלון, וביחד כל המבנה הזה יוצר איזשהו מכלול שיש לו פונקציות משותפות. זאת אומרת, הוא עובד בצורה הרמונית, בצורה הוליסטית. אוקיי? זה מה שנקרא בונה. זאת הטענה של... מה? ואז, אם באמת זה מה שעומד מאחורי ההבנה הזאת של רבי סרזלמן וקהילות יעקב, אני חושב שברמב"ם יש ראיות מצוינות, צריך לקרוא את כל הסימן בשביל לראות, וזה באמת, זה מסביר המון דברים, הרבה יותר דברים מה שהוא מביא, אני חושב, עשיתי בזה שימושים
נוספים. למה לעצור פה ולהוריד כאילו את הפרמטרים האלה, למה לא יצירה לבד תהיה איזה, כל יצירה תהיה בונה?
אז זה איפה אוהבות המלאכה האחרים.
למה מכיר את הפטיש?
א', מכבי פטיש שבונה, באמת יש לזה הרבה ויכוחים על דברים שמישהו, אחד מהראשונים קורא לזה מכבי פטיש, והשני קורא לזה בונה. זה באמת דומה? לא, מכבי פטיש זה לא יצירת הכלי, מכבי פטיש זה סיום הייצור שלו. בדיוק, סיום הייצור זה לא אותו דבר כמו לקחת משהו ולייצר ממנו מכלול. זה משהו אחר. זאת אומרת, אני יכול, גם קיר שלא יוצר חלל ולא כלום, יש את האבן האחרונה שאתה שם, כמו האות האחרונה שאתה כותב בספר, ששם לא צריך שתי אותיות, מספיק אות אחת. למה? כי היא חשובה. אז זה לא אומר שהפכת את המכלול על ידי הנחת האות האחרונה. זה לא הנקודה. לא, ברור, אני מביא את זה רק בתור דוגמה מושאלת. זאת אומרת, יש לפעמים מצב שהסיום נותן איזושהי משמעות, מקבל איזושהי משמעות יותר חשובה, אבל זה לא בגלל שהוא הפך את כל המכלול, את כל האוסף החלקים למכלול. רק שם זה בעצם עכשיו בונה. בסדר, אז לכן באמת קיר יהיה אולי איזושהי תולדה של בונה, כמו מגבן, כי חלל אין שם.
אז למה הרצפה היום?
מה?
הרצפה שאמרת קודם? גם,
הצפה גם יש למשמעות. אם זה יתפקד כריצמה, אז כן. אם את סתם תדביקי דברים והם לא באמת יוצרים משהו פונקציונלי, אז אני טוען שלא יהיה בונה. יש איזה השלכות, הלכתיות, מאוד משמעותיות. אבל הטענה היא שבסופו של דבר צריך להיווצר פה משהו שיש לו משמעות כמכלול. כן, דיברנו פעם על פשיזם ואינדיבידואליזם, כן, התפיסות הפילוסופיות, מאחורי הפשיזם והאינדיבידואליזם, שהפשיזם מסתכל, ברמה הפילוסופית, אני לא מדבר כרגע על ההתנהגות הפרקטית שלהם, מסתכל על הקולקטיב כאובייקט שעומד לעצמו. והאינדיבידואליסטים רואים את הקולקטיב כאיזשהו סוג של פיקציה. בעצם מה שקיים זה אנשים בודדים, ואתה מגדיר את עצמך כעם, כן, פתאום קם אדם בבוקר ומרגיש כי הוא עם. ומתחיל ללכת. זה כן, הקהילות המדומיינות של בנדיקט אנדרסון. זאת אומרת, אתה מדמיין לעצמך שאתה עם, אתה מגדיר את זה ברמה המשפטית, תרבותית, לא משנה איזה. בסדר, ויש איזה משמעות משפטית, או תאגיד, אפשר להגדיר אותו ברמה המשפטית, ואז הוא יהיה. אבל אין לזה משמעות, בתפיסה אינדיבידואליסטית, זאת הגדרה. אין שם באמת משהו באונתולוגיה, במציאות עצמה, אין שם שום דבר, יש שם אוסף של חלקים. והתפיסה הפשיסטית, מסתכלים על העם כסוג של ישות, זה לא הגדרה. להפך, בפשיזם הקיצוני הם רואים את האנשים הבודדים כלא קיימים, אלא כאיברים בקולקטיב. עכשיו, זה לא מופרך לגמרי, זה נראה מופרך, זה לא מופרך לגמרי, תחשבו על בן אדם. בן אדם, אתם לא רואים אותו כאוסף של תאים, אתם רואים אותו כדבר אחד. התאים הם חלקים מהמכלול הזה שנקרא בן אדם, או בעל חיים, לא משנה. אוקיי? אז הם רואים גם עם בצורה כזאת. זאת אומרת שהאנשים הם איברים בקולקטיב הזה שנקרא עם. אוקיי? אז הוויכוח בין אינדיבידואליזם לבין פשיזם הוא בדיוק בשאלה הזאת, האם נראה פה איזשהו מכלול מהחיבור הזה של האינדיבידואלים. אוקיי? האם נוצר פה איזשהו מכלול? או שסתם, אוסף של אינדיבידואלים אחד יד השני. נגיד לפי, נגיד בן גוריון בהכרזת המדינה ב-48 עבר משום בונה. לפי ההגדרה הפשיסטית. לפי הגדרה אינדיבידואליסטית, לא, הוא רק הגדיר העם, הוא לא, כן, נגיד, מטאפורה, הוא לא יצר שם העם. אבל, בסדר, הנקודה היא שהפשיסטים רואים את הדבר הזה כאילו משהו נוצר פה, לא משהו הוגדר פה, זה משהו אחר.
ממש, זאת אומרת, ממש ישנו?
כן, כן, להפך, אני אומר, בתפיסות הקיצוניות רק זה קיים. יש אצל הגל דברים כאלה, הוא אולי לא היה ממש פשיסט, אבל כן, הרוח... הרוח העם, הוא רואה את כמו מלאכו של עשיו בחז"ל, שזה כל, לכל עם יש שר, כן, המלאך שעומד מאחור, מה זה המלאך הזה, השר הזה? הכוונה, זה הנשמה שהופכת את כל הגוף הזה לגוף חי, הגוף במובן, הגוף של העם, אז צריך להיות משהו שהופך אותו לחי. בתוך האדם יש נשמה שהופכת אותו לחי. בתוך עם יש את השר הזה, כאילו, את רוח, את הרוח של העם. זה מה שהגל בעצם, כן, ואחרי זה הנאצים כמובן המשיכו את זה הלאה. אז הנקודה היא שמלאכת בונה זה בעצם לקחת אוסף של חלקים ולייצר מהם מכלול שיש לו איזושהי משמעות אורגנית. זה נקרא בונה. עכשיו אתם, אני ישר קופץ לסוף. אתם מבינים ש... אם מסתכלים על זה כך, נדמה שהחזון איש ממש מתבקש. אתה לוקח בעצם אוסף של דברים, חוטים או מה שלא יהיה, אפילו אטומים, תסתכלו על החוט בתור אוסף של אטומים. הם מודבקים אחד לשני, זה נכון, אז מה? אז מה הם מודבקים? מתי הם הופכים להיות ישות אורגנית? מתי שיש להם איזושהי פונקציה שמאירה אותה ממיטה לחיים? כמו להכניס נשמה לגוף, להפוך אותו לאורגניזם. אז כאשר מעגל חשמלי מתחיל לתפקד, כל החלקים שלו בעצם הופכים להיות איבר של גוף חי. במובן המהותי, עוד פעם, לא חיים במובן הביולוגי, אלא במובן הקיברנטי. במובן של ההדדיות והתפקוד ההדדי ביניהם, החלוקת התפקידים ביניהם. אוקיי? ואם זה כך, אז מה יותר מאשר בונה מתאים לדבר הזה? זה ממש בונה. המעורר מיטה לחיים. ועכשיו אני אומר יותר מזה. ההסברים השונים שחזון איש מביא, שמצד אחד הוא אומר בונה בגלל שזה מעורר את החוט ממיטה לחיים, ומצד שני הוא אומר שהוא מחבר את החלקים אחד לשני. זה לא שני הסברים, זה הסבר אחד. פה זה מופיע בתור א' וב'. זה לא א' וב', זה אותו הסבר. ברגע שאתה מעורר את החוט ממיטה לחיים, זה כמו להחיות את הבן אדם. כשאתה מחיה את הבן אדם, חיברת את היד לרגל. לפני כן היד והרגל היו דבוקות עם דבק. זה לא היה חיבור. כשאתה הופך את זה לקולקטיב, לאורגניזם במובן הזה, אז האורגניזם בעצם אומר שכל החלקים האלה מחוברים להיות משהו אחד. החיבור הקונספטואלי אינו אלא תוצאה של האירור ממיטה לחיים. זה לא שני הסברים, זה אותו הסבר. העובדה שזה מתעורר לחיים, זה הופך לקולקטיב, ואז כל הדברים באמת מחוברים. ואז לא אכפת לי אם החיבור הפיזי הוא רופף, זה מה שהוא אומר פה. גם אם החיבור הפיזי הוא רופף, והגמרא אומרת, במיטה של תרסיים וכל מיני דברים כאלה, שאתה עושה חיבור בלי לתקוע, חיבור רופף, זה לא בונה. אוקיי? אומר החזון איש, פה זה לא רלוונטי. למה? כי אנחנו לא מדברים על החיבור הפיזי. פיזי ככה באמת רופף. זה לא מעניין. בסופו של דבר, מה שאני מדבר על זה, על החיבור הקונספטואלי. וחיבור קונספטואלי שבאמת הופך את זה למכשיר שפועל באופן אורגני, זה חיבור מושלם. מה זה משנה עכשיו שהוא רופף? וזה גם לא משנה אגב שהוא הרעי. זה מה שהוא כותב פה. גם אם זה חיבור שאחרי זה ייפסק, תסגור את המתק, זה נפסק. זה לא שהוא יצר את הפה עכשיו בן אדם. צריך להרוג אותו בשביל להפסיק את החיים שלו. פה אתה רק מחבא את המתק. אבל לא משנה. כל עוד הוא חי, יש לך פה איזשהו יצור אורגני, ועברת משהו בונה.
אם המכשיר כבר עובד. מה? אם המכשיר נגיד יש לי טלפון והוא כבר עובד. אני רק משחק איתו. אבל אני לא הדלקתי אותו ולא קיביתי. אז למה שזה יהיה בונה?
אולי לא יהיה בונה. יכול להיות שזה לא יהיה בונה.
כלומר, אם אני נגיד מתקשר בשבת...
זה כמו, נגיד, מאוורר פועל. אני יכול לסובב אותו אליך ושיאוורר אותך.
לא, אבל אני כן משנה את הזרם.
אם אתה מעורר זרם, אז עכשיו זה תלוי. מוליד זרם יש פה. אתה עושה זרם במקום שקודם לא היה. אבל האם אתה הפכת את הטלפון למשהו אחר, הוא תפקד גם קודם. להדליק את הטלפון, אולי, אני לא יודע, יכול להיות שכן. אבל טלפון פועל, מה?
כמו שהוא שואל, הגברת הזרם או...
הגברת זרם זה לא חושב שזה ישנה, בעניין הזה לא חושב שזה יכול להיות בונה דאורייתא.
הוא חי.
כן? הוא חי, הוא עכשיו יותר חי, אז מה? הוא היה אורגניזם גם קודם.
למה לרצוח
לא סתירה? לא הבנתי.
למה
מישהו
רוצה? תחילת נשמה. אין לכי נאמר, מי אמר זה לא סותר? יכול להיות שכן, יכול להיות שכן, לא יודע, כן.
אני קוראת סיפור, זה אוסף של מילים שאין להם שום משמעות. רק אם אני קוראת את זה ביחד, זה הופך משהו אחר.
לא, זה הופך אצלך למשהו אחר, אבל הסופר כבר חיבר אותך.
לא משנה, רגע, כשאתה קורא את זה, זה אצלי. כשאני קוראת את זה, זה אצלי, אני יוצרת משהו חדש.
זה לא, את לא יוצרת
מהמי... אני יוצרת בדיוק כמו הדבר הזה.
לא, לא, מה פתאום?
לא, נכון, אני יוצרת משמעות.
לא, משמעות למה? את מה בנית? בנית את הסיפור, סיפור זה לא מבנה. פה אני בניתי מכשיר גשמי. רק איך אני מגדיר אותו כמחובר?
יש לך אוסף של מילים שזה...
לא, את המילים האלה לא את חיבר, זה הסופר חיבר. מה שמתחבר זה המילים שאת קוראת ומבינה. המילים בתודעתך מתחברות. לא המילים על הדף, המילה זה הסופר חיבר.
אני אשולח לך לדבר עם מישהו, כי...
לא, זה אומר, לא נכון. בסופו של דבר צריך להיות מבנה שנבנה. המבנה הוא מבנה פיזי. אבל הבנייה של המבנה היא לא הבנייה הפיזית שלו, אלא העברה שלו ממת לחי היא מוגדרת להיות הבנייה של המבנה. אבל המבנה שאותו בנית זה לא מבנה פיזי. לא, אחרת זה באמת כבר מרחיב לכת. מה?
משלים
עוד אחת. אז אמרתי, המשלים עוד אחת. נכון, מה שאמרתי רק קודם. לא, הוא לא יוצר, לכן אני אומר, זה לא הופך את הספר למכלול. הספר המכלול גם קודם. הוא רק מסיים את הספר. קראת את הספר קודם ובלי האות האחרונה, זה לא היה ספר. זה היה ספר בדיוק אותו דבר. אבל זה לא לייצר שום דבר בחטא המוחשי.
ולכתוב ספר שלם, זה כן יבוא?
מה?
ולכתוב ספר שלם מתחילתו ועד סופו.
לכתוב ספר שלם זה לא חיבור של חלקים, זה לייצר את החלקים. זה כותב לפני הבונה. להגיד שאחרי הכל זה גם יהיה בונה? אולי, לא יודע. זה כבר... יש מקום לדון בזה. דומה למה? לבונה הזה של החשמל? אם הייתה דוגמה כזאת, אז זה היה קל, החיים היו קלים. אני חושב שזה בדיוק החידוש פה. אבל אני נדמה לי שזה מאוד make sense לאור ההגדרה של מלאכת בונה, כמו שאמרתי קודם, שהיא כן יוצאת ממקורות, מהגמרא, מהרמב״ם, וזה יוצא באופן ברור. עכשיו שחושבים צעד אחד אחורה, ואתה עושה בעצם הפשטה, אז אתה אומר, כאן הגענו להפשטה, הרי הנושא שלנו זה הפשטות. וההפשטה היא בדיוק לקחת את מלאכת בונה. מלאכת בונה, אתה שואל את הבנה, מה זה מלאכת בונה? נו, עושה ככה בנים, תעשה את זה ותבנה בית, אתה יודע מה זה בונה. ואנחנו עושים הפשטה, אנחנו אומרים, רגע, מה זה בעצם אומר? בוא נראה מה הקונספט שעומד מאחורי זה, לא מה אתה עושה פיזית. הקונספט שעומד מאחורי זה לקחת חלקים ולייצר מהם מכלול. זה ממש תהליך הפשטה קלאסי. ועכשיו אתם רואים איזה השלכות מאוד מרחיקות לכת יכולות להיות להפשטה הזאת. לא חשמל, מדאורייתא, בגלל שזה בונה.
אני מאוד רוצה לשאול על הסיפור, אני ממציאה סיפור עכשיו, ואני אומרת את המילים, אני עושה סיפור. עכשיו, מילים זה משהו פיזי, המילים זה אני אומרת.
לא.
מה לא פיזי?
לא אובייקט פיזי, מה זה? הם תהליך פיזיקלי. כי האוויר זז, יש גל לחץ באוויר. אין פה אובייקט פיזיקלי שאותו בנית. המילה זה לא אובייקט.
מה זה אובייקט?
המילה זה תהליך, זה תהליך פיזיקלי.
מה זה אובייקט פיזיקלי?
מה?
מה זה
אובייקט פיזיקלי? שאפשר לחמת מעליו. זאת ההגדרה המקובלת, נכון? אפשר לחמת מעליו. אי אפשר לחמת מעל תופעות.
אם אני לא
אוכל לחמת? לא, עוד פעם. אם את עוברת אותם לאובייקטים אידיאליים, אז כן. לא מחמתים מעל תכונות, מחמתים מעל אובייקטים.
אני לא יודעת תכונות, אבל זה מילים.
אבל המילים האלה הם תהליכים, הם לא אובייקטים. את יכולה להגדיר אותם כאובייקטים בעולם האידאות של אפלטון. זה לא אובייקטים אצלנו. מילה כתובה, לא מילה בקונספט.
לא בקונספט, בגלל ששומעים אותה.
לא, שומעים אותה זה כלום, זה תנועת אוויר. זה תנועת אוויר, מה זה? מהירות זה אובייקט?
לא, אבל מילה זה לא
תכונה. מילה זה תכונה, לא, מילה נאמרת, לא מילה.
מילה נאמרת.
מילה כקונספט זה משהו אחר.
מילה נאמרת, זה לא מהירות.
בטח שכן, זה תנועה של אוויר. זה תכונה של האוויר ענה. זו תכונה של האוויר ענה, אין שם שום דבר. גלים בים זה לא אובייקטים, זה תכונה של הים. מה מתקדם כשמתקדם הגל? מתקדם את האנרגיה, המים נשארים, עולים רק מעלה מטה המים. מה שמתקדם זה האנרגיה. אין שם אובייקט. זה אובייקט במובן, אם את עושה הפשטה, את יכולה להתייחס למושג כאובייקט, כמובן, אפשר, אבל זה לא אובייקט במובן המוחשי שעליו אנחנו מגדירים את מלאכת בונה, זה לא... פעם שמעתי מהרב עובדיה, אני לא יודע אם זה נכון, שהוא אוסר ללמוד עיון בשבת כי זה בוירר. הוא לא אמר בוירר כנראה. אז ברמת ההפשטה הזאת אולי אפשר גם לדבר על בונה. זה כמובן לא זה נכון ולא זה נכון.
אני דווקא מכיר משהו דומה אבל הפוך. כלומר,
שמה?
שיש דעה שאסור, לא יודעים שאסור, שלא ראוי לברך ברכת האילנות בשבת.
מוציא ניצוצות. מוציא ניצוצות, מה?
כן.
בורר את הניצוצות מהעץ.
זה שמברכים הניצוצות הקדושה שנמצאים בעץ.
נמחדה הרבד יכולה.
כן.
אני יודע מה עובד יבר על נמחדה, אבל זה הרבד יכולה.
אני עוד פעם, שמעתי את זה בשמו, לא ראיתי, אני לא יודע אם זה באמת
לא,
זה סתם שמוע. מה? לא, ברור שכן, הבוירר זה שטויות. אז בקיצור, אני מסיים כאן, אז הנקודה היא שההפשטה הזאת שעושים, זאת אומרת, עושים תהליכים דינים, עושים ניתוח, איך יכול להיות שמגבן ואוהל, שלא דומים בכלל אחד לשני, שניהם תולדות של בונה. עושים ניתוח לוגי, ואומרים, אוקיי, אז בונה זה כנראה הרכבה של שני פרמטרים, וכל אחד מהם יוצר תולדה אחרת. ההרכבה הזאת של שני הפרמטרים, עכשיו אני עושה צעד אחד הלאה, אני שואל, אני משחזר את ההפשטה שאותה תיארתי, כן? אני שואל עכשיו צעד אחד הלאה, מה זה בעצם אומר? זה לא שני פרמטרים סתם. עושה חלל ולהדבי קיבוץ חלקים. זה חיבור אורגני בין שני הפרמטרים האלה. יצירת החלל על ידי החלקים, פירושו לקחת את החלקים ולייצר מהם מכלול. זה לא סתם שני פרמטרים. זה שני פרמטרים שבאמת הופכים להיות איזשהו קוליות אחת. גם ברמה האינטלקטואלית עכשיו אני מדבר, לא הבניין, אלא שני התיאורים של, שני המאפיינים של הבניין. הם שני מאפיינים שקשורים אחד לשני, הם ביחד יוצרים איזשהו תיאור שיש לו משמעות, זה לא סתם חיבור של שני תנאים. שיהיה קיבוץ חלקים ושיהיה חלל. ככה מציג את זה הקהילות יעקור, רבי סזלמן. ברור שמאחורי זה יושב משהו הרבה יותר מהותי, זה לא סתם שני דברים. אלא יש פה משהו, יצירת מכלול על ידי קיבוץ חלקים. החלל זה המכלול, על ידי קיבוץ חלקים. ואחרי שאנחנו מגיעים למשמעות הזאת, אני חושב שהמסקנה של החזון איש מתבקשת. טוב, נצא.